בבא קמא דף פ"ד, מתחילים בעזרת השם, דף פ"ג עמוד ב', שורה רביעית מלמטה, במילה תניא. אחד נתן אגרוף לחברו, הוציא לו את העין. פותחים חומש, פרשת משפטים, אומרת התורה, עין תחת עין. אחד שהוא גר צדק, שלא קיבל מעולם את מסורת התורה, איש מפי איש, עד משה רבנו, שקיבל מפי הגבורה, חושב שצריך ללכת איתו לבית הדין, ובית דין עוקרים לו את העין. במקום עין שהוא עקר לחברו. אבל קיבלו רבותינו, ואחד מהם זה רבי דוסטאי בן יהודה, הוא אומר, מה שהתורה אומרת עין תחת עין, זה לא כפשוטו, אלא זה תשלומי ממון. לפני שנמשיך, חייבים לומר את הרמז הכל כך נפלא של הגאון מווילנה, איך שהוא מלביש את הדרשה הזאת על הפסוק, שזה מרומז במילים עצמם. כי לכאורה היה אפשר לכתוב עין בעד עין. התרגלנו למילה תחת עין, אבל לכאורה למה באמת כתובים המילים האלה? אלא, אם תרשום את כל אותיות א' ב' אחת אחרי השנייה, מלמעלה ללמטה, א', מתחתיה ב', מתחתיה ג', איזה אותיות יש מתחת המילה עין, שמורכבת משלוש אותיות, עין, יוד, נון, מתחת האות עין, האות הבאה פי, מתחת האות יוד, האות הבאה חף, ומתחת האות נון, האות הבאה סמך, מייצרות את המילה כסף. תחת עין. המילה שהיא מהאותיות שמתחת המילה עין, שזה כסף. הוא חבל בחברו והוציא לו את העין, צריך לתת לו מה שתחת עין, את הכסף, את הממון. נפלא מאוד. דורש רבי דוסטאי בן יהודה דרשה שזה הכוונה ממון. ואם תשאל, אתה אומר שזה ממון או אינו אלא עין ממש, שצריך לעקור לו את העין. אמרת, הרי שהייתה עינו של הנכבל הזה גדולה, ועינו של החובל הזה קטנה. ואם יוציאו את עינו של החובל במקום עינו של הנכבל, איך אני קורא בי עין תחת עין? הרי זה לא אותו גודל. וכי תימא, ואם תאמר כל כי היי, כל במקרה כזה שהעיניים לא אותו גודל, באמת רק אז שקיל מיני ממונה, ייקחו ממנו ממון ולא את העין. אבל כששניהם עיניהם שוות יקיים כפשוטו עין תחת עין, הרי זה לא ייתכן, כי התורה אמרה, משפט אחד יהיה לכם, משפט השווה לכולכם, כל דיני החובלים דנים אותם בשווה. זה לא יכול להתקיים כפשוטו עין תחת עין, שיעקרו להו את העין וזה יהיה בשווה כמו העין של הנכבל. לכן בכל המקרים זה הכוונה ממון. הגמרא מנסה לדחות, הגמרא דוחה את הראיה של רבי דוסטאי בן יהודה. המרי, מה הקושייה? למה זה קשה אצלך אם נאמר ש עין תחת עין כפשוטו, ומי שיש לו עין קטנה, ייקחו ממנו עין קטנה בעד עין גדולה שהוא לקח מהנכבל, זה לא נחשב עונש פחות. דילמה, יכול להיות שהעונש הוא לא על הוצאת העין, גלגל העין, אלא נהורה, על ביטול כוח הראייה. שהוא שקיל מיני, שהוא הוציא מהנכבל. ולכן נאורה אמר רחמנה נשקול מיני, אמרה התורה שניקח את מאור העיניים של החובל. די לא תימא הכי, אם לא תאמר כך שהתורה לא מתכוונת לגלגל העין, אלא מאור העין, אלא תרצה לומר שהתורה כן התכוונה לגלגל העין, איך אפשר להעניש אחד בעל גוף קטן שהרג את האדם שהוא בעל גוף גדול, או אדם עם גוף גדול שהרג את האדם בעל גוף קטן, איך יקטלינן לי? הרי רוצח חייב מיתת בדין. איך נהרוג את הרוצח? הרי זה גדול וזה קטן, זה לא אותו גוף. וזה לא לכאורה עונש שווה, והתורה אמרה משפט אחד יהיה לכם. משפט השווה לכולכם, לכל הרוצחים שהדין שלהם יהיה שווה. ובכל זאת הוא חייב מיתה, אותו רוצח. אלא מה תסביר? שלא מדברים כאן על הגוף הפיזי, אלא מדברים כאן על הנשמה ששקיל מיני, מהנרצח, שהוא לקח מהנרצח את נשמתו, נשמה, אמר רחמנא, נשקול מיני. אז העונש הוא שהתורה אמרה שיוציאו את נשמתו של הרוצח. הכנמי גם באחד שמוציא עין של חברו, גם נאמר נאורה שקיל מיני, הוא לקח ממנו את מאור העין, נאורה אמר רחמנא, נשקול מיני, את אור העין אמרה התורה שיקחו ממנו, ואם כן לא אמורה להיות הבדל בין עין גדולה לעין קטנה. ואם כן, הגמרא דחתה את הראיה של רבי דוסטאי בן יהודה, מביאה הגמרא את הדרשה של רבי שמעון בר יוחאי. תניא אידך רבי שמעון בן יוחאי אומר, עין תחת עין זה לא הכוונה כפשוטו, אלא זה תשלומי ממון. אתה אומר שזה תשלומי ממון או אינו אלא עין ממש, הרי זה לא ייתכן. מי שהיה, כי אם היה פה מקרה של אחד שהוא עיוור, סומה, וסימה את חברו, או שהוא היה קיטע וקיטע את חברו, או שהיה חיגר וחיגר את חברו, איך אני מקיים בזה עין תחת עין? יד תחת יד, רגל תחת רגל, הרי ההוא אין לו, ההוא המכה אין לו. התורה אמרה משפט אחד יהיה לכם, משפט השווה לכולכם. אם כן, חייב להיות שזה ממון, שממון כל אחד יכול שיהיה לו, גם אם כעת אין לו, הוא יכול להשיג. דוחה גמרא גם את הראיה הזאת, אמרי ומהי קושיה? מה הקושיה מאדם עיוור שסימת עין חברו, שאי אפשר לקיים בו עין תחת עין? דילמה, יכול להיות שהתורה מתכוונת במקום שאפשר. אין אחד אפשר לקיים, אפשר, אחד לא אפשר, לא אפשר. הוא פטרינה למי העונש, וזה יתקיים, משפט השווה לכולכם. במקום שאי אפשר לקיים, פטור. מתי זה משפט השווה לכולכם? מתי אנחנו אומרים שצריך שיהיה המשפט לא יהיה שונה? הכוונה שעל אותו מעשה לא יהיו שני דינים שונים. רק כאן הדין הוא אותו דין, רק לא תמיד אפשר לקיים את הדין הזה. ואני אוכל לך שיש מקרים כאלה, שהדין הוא אותו דין, אבל יש אחד שאי אפשר לקיים בו את הדין הזה. איפה יש מקרה כזה? דין לא תימא אחי. אם לא תאמר שכשפותרים אותו, מתקיים בכל זאת משפט השווה לכולכם, אדם שיש בו מום, שהוא לא יוכל להתקיים 12 חודש עם המום הזה. הוא נקרא טרפה, שהרג את השלם. אדם כזה אי אפשר להרוג אותו, להניש אותו במיטת בדין. למה? כי איך תמית אותו? אתה צריך קודם כל לקבל את העדות. העדים שמעידים שהם ראו איך הוא הרג, הם לא יכולים להעיד. למה? כי אחד מהתנאים הבסיסיים לקבלת עדים, שהתורה אומרת שאם בסוף מזימים אותם, אם בסוף באים שני עדים אחרים ואומרים, תגידו, אתם ראיתם את הרצח? באיזה זמן אמרתם זה היה? באיזה מקום? איך אתם מעידים את זה? הרי אתם הייתם איתנו באותו זמן במקום אחר, לא יכולתם לראות את הסיפור הזה. התורה גוזרת שנאמין לעדים האלה המזימים, והראשונים הופכים להיות זוממים, ונענשים במה שהם זממו לעשות. במקרה שלנו, העדים לא יכולים להיות להיענש כמו עדים זוממים, אם הם זוממים להעיד על טרפה שהרג אדם בר קיימא, אדם שהוא בריא. למה? כי הרי אם בסוף יימצא שהעדים האלה באמת היו זוממים, אתה לא יכול לעשות להם מה שהם זממו לעשות לטרפה, כי הם זממו להרוג אדם שהוא לא יתקיים, שהוא טרפה, ואתה תהרוג אותם שהם כן יתקיימו, כי הם לא טרפה. אז לכן אי אפשר לקבל את העדות, ומכיוון שאי אפשר לקבל את העדות שלהם, אז לא הורגים את האדם טריפה הזה שרצח את האדם השלם, שהוא לא טריפה. אז אם כן, לכאורה נאמר שגם אדם אחר שהרג לא יוכלו להרוג אותו. למה? כי זה לא משפט השווה לכולכם, כי טריפה שהורג אי אפשר להרוג אותו, אלא בכל זאת הורגים. ואחד אפשר, אפשר, אחד לא אפשר, לא אפשר, ופטרין עלי, זה לא סותר את מה שתורה אומרת משפט השווה לכולכם. נכון, שווה לכולכם, אבל יש מקרים שאי אפשר מבחינה מעשית לקיים את הדין, אבל זה עדיין לא אומר שזה לא משפט שווה. לכן נדחו דבריו גם של רבי שמעון בר יוחאי. מביאה הגמרא את הדרשה שנדרשה בבית מדרשו של רבי ישמעאל, שם שנו תנא. מניין שהחובל בחברו זה תשלומי ממון, ולא שעוקרים לו את העין בתמורה לעין שהוא עקר לחברו. אמר קרא, הפסוק אומר, כאשר ייתן מום באדם, כן יינתן בו. ואין נתינה אלא ממון שהוא דבר הניתן מיד ליד. שואלת הגמרא, אלא מעתה שנתינה שנאמרה בפסוק הזה, זה הכוונה ממון, תסביר לי את מה שכתוב בתחילת הפסוק לגבי נתינת המום. כאשר ייתן מום באדם, אחי נמי גם תאמר, זה ממון הוא. מה, הוא עשה בו מום בזה שמה, שהוא נתן לו ממון? מה שייך כאן להגיד בממון, מום? ודאי הכוונה שהוא נתן מום, הכוונה בפועל, שהוא פשוט חבל בו. אז אם כן, אולי גם כן יינתן בו, הכוונה שצריך לחבול בחזרה בחובל. תרץ את הגמרא אמרי, מה שפירש דבי רבי ישמעאל, מה שפירשו בבית מדרשו, שנתינה כאן הכוונה זה ממון, זה לא רק בגלל משמעות הפסוק, אלא בגלל שיש כאן ייתור, קרא יתירא דרשי, מכדי הרי כתיב, כבר כתוב פסוק קודם, ואיש כי ייתן מום באמיתו, כאשר עשה כן יעשה לו. מה צריך להוסיף עכשיו? כן יינתן בו. למה לי? זה מיותר. שמה מינה, שנתינה כאן זה ממון. מהייתור התורה באה לרמז לנו את הדבר הזה. שואלת הגמרא, אם אתה דורש את הייתור של הפסוקים, אז הרי גם החלק הראשון בפסוק כאן מיותר. כאשר ייתן מום באדם למה לי, עונה הגמרא, מכיוון שרצו לחדש שהנתינה כאן זה ממון, אז היידי דיבה עם מכתב, כן ינתן בו, בשביל לרמז את זה, כתב נמי, כבר כתוב גם בתחילת הפסוקים, בתחילת הפסוק, כאשר ייתן מום באדם. אבל באמת אין לזה איזושהי משמעות מחודשת. מביאה הגמרא דרשה נוספת ללמד שחובל משלם ולא חובלים בו. דבר רבי חייא תנא, אמר קרא לגבי עדים שזממו להעניש מישהו, העידו שהוא קטע למשל יד חברו. בסוף נמצאו זוממים, אומרת התורה, שמענישים אותם יד ביד. המשמעות היא דבר הניתן מיד ליד, ומה הניעו? ממון. אם הם העידו על מי שקטע יד חברו, אז הם צריכים לשלם ממון. מה רואים מכאן? שזה מה שהם זממו לחייב אותו. הרי עושים לעדים מה שהם זממו לעשות, למי שהם מעידים נגדו. והם, מה הם צריכים בסופו של דבר להיענש כשהם נמצאו שהם זוממים, שהם שקרנים? הם משלמים ממון. רואים מכאן שהם זממו לחייב את אותו אחד שמעידים נגדו, ממון. שואלת הגמרא אלא מעתה, שיד ביד בא לומר דבר הניתן מיד ליד, וזה הכוונה ממון. אז מה תסביר על רגל ברגל? מה זה ביתה? מה שייך לרמז כאן? נמי אחי הוא, תוכל לפרש איזה דבר הניתן מרגל לרגל, איזה כדור אולי אצל אנשים מסוימים. מה תפרש כאן? מתרצת הגמרא, אמרי, אתה צודק, אם אתה רק לומד ממה שכתוב יד ביד, שזה דבר הניתן מיד ליד, אין לזה משמעות, כרי איך תדרוש את רגל ברגל. אלא אמרי, דבר רבי חייא שדרשו שיד ביד זה הכוונה ממון, זה לא בגלל שככה המשמעות של הפסוק, אלא קרא יתירי קדרשי. הם דרשו מהמילים המיותרות, מכדי, הרי כבר כתיב, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו. יסלקא דעתך, אם יעלה בדעתך, שצריך לקטוע את ידו ממש, יד ביד, למה לי? בשביל מה צריך לכתוב בכלל יד ביד? שמע מינה, מהאיתור הזה של ממון, ואם תשאל אם ככה גם רגל ברגל מיותר, למה לי? היידי דקטיב יד ביד, מכיוון שתורה רצה לכתוב יד ביד, היא כבר כתבה נמי, רגל ברגל. אביי אמר דרשה נוספת, מניין לומדים שהחובל בחברו לא חובלים בו, אלא משלם ממון. עתיה, לומדים את זה מהדרשה של דתנא דבי חזקיה. דתנא דבי חזקיה. פסוק אומר עין תחת עין. ולפני כן כתוב נפש תחת נפש. זאת אומרת, רק עין תחת עין. לא נפש. כי נפש זה כתוב בנפרד. לא יכול להיות שמישהו הוציא עין חברו ותהרוג את אותו בגלל זה. וגם תוציא לו את העין. לא נפש ועין תחת עין. ואיסל כדתך. מיילה בדעתך שממש מוצאים לו את העין, זימני דמש כחת לי, עין ונפש תחת עין. יכול להיות מקרים שימצא שבהם, כשיוציאו לו את העין, הוא גם ימות. לבעד ידי אוויר לי, נפקה לנשמתי. וכיוון שהתורה אומרת רק עין תחת עין, אתה לא יכול לעקור לו את העין, ואז אולי הוא ימות. לכן, הכוונה לתשלומי ממון. דוחה הגמרא, או מהי קושיה? זה לא קושיה, יכול להיות שבאמת מוצאים לו את העין. ודילמה, ייתכן, מימד המדינן לי. לוקחים אותו לאיזה מומחה ברפואה, ועומדים אותו אם עצי מקבל, אם הוא יכול לקבל את העונש של הוצאת העין, אם הוא יעמוד בניתוח הקשה, הכירוגי הזה, ואז עבדינן, אז מוצאים לו את העין, ואם לא, מעצי מקבל, אם יגלו שבן אדם הזה חלש, ויש לו פרופיל מה שנקרא נמוך, אז לא עבדינן, לא יקרו לו את העין באמת. וימדינן דמעצי מקבל, ועבדינן בי ונפי כרוכי. מה יקרה אם בסוף, הערכה לא הייתה נכונה, עמדו אותו שיכולים להוציא לו את העין והוא יכול להתקיים, ובסוף הוא מת. אם היית לימות, גם אם הוא ימות, זה לא נחשב שדנו אותו דין לא טוב. זה לא נחשב עין ונפש תחת עין. מי לא תנן, מכי לא למדנו דבר דומה גבי אדם שמחויב מלכות, שצריכים לתת לו את ה-39 מלכות, ואם עומדים אותו שהוא לא מסוגל לקבל כל כך הרבה מלכות והוא ימות, אז נותנים לו כמה מלכות שהוא מסוגל לקבל. ואם עמדו אותו שהוא יכול לקבל כמות מסוימת של מלכות, ובסוף זה לא היה עומד נכון, ואפילו הכמות הזאת העמיתה אותו, הוא מת תחת ידו של המלכה, המלכה פטור כיוון שהוא עשה ברשות. כי לפני כן עמדו אותו שהוא מסוגל לקבל, אז על דעת זה הוא יקרא אותו, ואין שום טענה על המלכה. אותו דבר גם לגבי עין. אם עמדו את אותו חובל שהוא מסוגל שיעקרו לו את העין, והוא לא ימות מזה, ובסוף הוא מת, זה נחשב עונש צודק, כי הייתה כאן, היה כאן דבר שהוא היה אנוס בו, בזה שהאדם ההוא מת. אז אם כן, עדיין יכול להיות עין תחת עין, ולא עין ונפש, וגם אם יקרה מקרים מסוימים שיהיה גם פיקוח נפש, דענו שהבן אדם הזה ימות, שיוצא לו את העין, זה לא נחשב שהדין כאן לא היה דין צדק, כי עמדו אותו לזה שהוא כן יחיה. אז אם כן, אין מכאן הוכחה. נדחו הדברים הללו שהביא אביי. מביאה הגמרא את דבריו של רב זביד משמי דה רבא. הוא אמר, מניין יודעים שאדם חבל בחברו, לא חובלים בו בתמורה אלא משלם ממון. אמר קרא, מילים מיותרות פצע תחת פצע, ודורשים מזה שלא משלמים רק את הנזק. היינו אומרים, תראה, היה כאן חובל, חבל בחברו, שילם את הנזק. למה הוא גם צריך לשלם על הצער? למה הוא צריך לתן צער במקום שהוא כבר נתן את הנזק? אלא מאיתור הפסוק שהתורה אומרת פצע תחת פצע, לומדים שהוא צריך גם לשלם על הצער, בנוסף לתשלומי הנזק. ואם יעלה בדעתך סלקא דעתך, שדין נזק לקטוע לה ממש את ידו, אז מה צריך עוד פסוק ללמד לגבי העונש על הצער? הרי עצם זה שקטעו לו את ידו בגלל שהוא קטע יד חברו, כבר גם היה לו לא רק נזק אלא גם צער. את הנזק אתה מעניש אותו בזה שאתה קוטע לו את היד בחזרה, ויש לו גם צער. אז למה צריך לחדש שגם צריך להעניש אותו על הצער? כי היחידי לא היה ולי צערה, לא אינם יהיה ולי צערה. כמו שהניזק היה לו צער בזה שהחובל קטע את ידו, ככה גם החובל עצמו יש לו צער כשקוטעים לו את היד. וזה שהתורה מצריכה לשלם תשלום על הצער, מוכח שהנזק זה לא קטיעת ידו. זה לא התשלום נזק שהוא משלם, זה שקוטעים לו את היד. אלא הוא משלם על הנזק שהוא עשה לנחבל, ולכן הוא צריך גם להוסיף תשלום על הצער. דוחה הגמרא זה לא, זה לא, זה לא ראיה. ומה יקושי? הדילמה, ייתכן שאותו חובל הוא אדם אלים, אדם גס, חזק, מגושם, שלא כל דבר מכאיב לו כל כך. איקה איניש דמפנק, אותו נחבל, הוא אדם מפונק. כל דבר קטן שעושים לו מצער אותו מאוד. ואית לי צער עטפי, ואיקה איניש, אותו חובל, יכול להיות שהוא אדם כזה, כמו שיש אנשים, דלא מפנק, שהם לא כל כך מפונקים, לת לי צער, אין לו כל כך צער גדול. ולמה נפקא מינה? זאת אומרת, ולכן למדנו מהפסוק, פצע תחת פצע, שצריך להוסיף את ההפרש צער שיש לאותו נחבל יותר מהצער שהיה לחובל, למית בלי יח, די ביני, ביני. אז עדיין יכול להיות שעוקרים לו ממש את היד בפועל, לאותו חובל, ועדיין הוא ישלם תוספת של צער, לכן אין ראיה. רב פאפה משמי דה רבא מביא ראיה אחרת. הוא אומר, מניין יודעים שהחובל בחברו לא חובלים בו בשביל להעניש אותו, אלא הוא משלם תשלום המון. אמר קרא, כתוב, ורפו ירפא. דורשים מזה שהחובל צריך ליתן תשלומי רפואה במקום שהוא משלם בנוסף לזה את הנזק. אם הוא קטע את ידו של חברו, מלבד הנזק שהוא צריך לשלם לו על מה שהוא הזיק אותו, הוא צריך לשלם לו על צורכי הרפואה. ויסר כדעתך, אם יעלה בדעתך שנזק הכוונה לקטוע לו את ידו של החובל ממש, בשמה צריכים מרפא ירפא ללמד שיש תשלום לרפואה במקום נזק. הרי הוא בעצמו, החובל, צריך לשלם על רפואתו, כי היחיד דהי באי אסיה, האינמי באי אסיה, כשם שהנזק צריך רפואה, גם המזיק צריך רופא. אז אם כן, העונש זה שקוטעים לו את היד, זה גם כלול ברפואה, כי הוא גם בעצמו נענש בזה שהוא עצמו צריך לרפא את עצמו. אז אם כן, בזה שאתה רואה שהוא צריך לשלם רפואה, משמע שהוא לא נקטע, לא קוטעים לו את ידו, הוא משלם נזק, והוא משלם גם ריפוי. דוחה הגמרא מאי קושיא, זה לא ראיה. דילמה יכול להיות איקא דסליק ביסרא היה, יש אחד כזה שהגוף שלו מתרפא יותר מהר, ואיקא דלא סליק ביסרא היה, ויש אחד כזה שלוקח לו זמן עד שהגוף שלו מתרפא. אולי החובל מתרפא יותר מהר, ויכול להיות שרפואתו יותר קלה. למאי נפקא מינה? זאת אומרת, בשביל זה למדנו מרפא ירפא, שאת הרפואה שלוקח לנחבל להירפא יותר זמן, והוא צריך יותר רפואה, את ההפרש, למיטב לייח, דביני ביני, החובל ייתן לו את ההפרש, אז עדיין יכול להיות שהנזק, הכוונה שממש יחבלו בחובן, אז הראיה הזאת גם נדחתה. מביאה הגמרא ראיה אחרת את דבריו של רבה שהוא אומר, מנין אנחנו יודעים שהחובל לא חובלים בו, אלא הוא משלם ממון, עתיה, לומדים את זה בגזרה שווה. כתוב, מקום אחד תחת ומקום אחר תחת. ולומדים גזרה שווה שזה הכוונה תשלומי ממון. בהתחלה מביאה הגמרא שלומדים את זה מישור המזיק, את הגזרה שווה. כתיב אחה בחובל בחברו שהוא משלם עין תחת עין. וכתיב הטעם בשור המזיק שלם משלם שור תחת השור. עכשיו כל אחד מבין שור שהרג שור אחר, הבעל השור משלם ממון. מה להלן ממון? אף כאן חובל בחברו משלם ממון. שאתה גמר, מה אחד ידיע אלפת? מישור. מה ראית ללמוד גזירה שווה תחת תחת מישור? נילף, אפשר ללמוד גזירה שווה גם לגבי אדם, יש את המילה תחת. אפשר ללמוד תחת תחת מאדם. דכתיב לגבי רוצח, ונתת נפש תחת נפש. אולי נאמר מה להלן ממש, אדם רוצח, הורגים אותו, אם יש עדים, והזהירו אותו, ויש בית דין מוסמכים וכולי. אף כאן, בחובל בחברו, נידון בגופו ממש. עשה הגמרא לומר, בכל זאת עדיף ללמוד, אמרי דנין מישור, כי זה נזיקין מנזיקין. פה לא מדברים באדם רוצח, מדברים פה בחובל, שעושה נזק. מישור שזה נחשב נזיקין, ואין דנין עכשיו פה מאדם, אבל הוא רוצח. נזיקין ממיטה, אי אפשר לדמות אחד דבר לדבר. אומרת הגמרא, אתה מדבר על אי אפשר לדמות? אדרבה, אני אומר לך שאי אפשר לדמות אדם לבהמה, עם כל הכבוד. דנין, עדיף לדון דין אדם מדין אדם, ואין דנים דין של אדם מדין של בהמה. אלא לכן מביאה הגמרא שהגזירה שווה זה באמת מאדם, לא מישור. אמר רב אשי, לומדים מתחת אשר עינה לגבי מהנס יליף לה. ששם זה גם אדם מאדם וגם נזיקין מנזיקין. וכשם שהוא משלם ממון, ככה גם החובל בחברו משלם ממון. תניא רבי אליעזר אומר, הוא מביא כבר דרשה, והוא סובר דעה אחרת מכל אלה שאמרו עד עכשיו. עד עכשיו אמרנו שאחד חבל בחברו, עקר לו את העין, משלם נזק. אז בסדר, הוא משלם. כמה זה הנזק? העין של חברו. כמה שהחברו שווה להימחר כעבד עם עין, וכמה ששווה להימחר כעבד בלי עין, את ההפרש הוא צריך לשלם. מי אמר שצריך לשלם את העין של חברו? אולי נשלם את העין של החובל. מה זה קשור? הוא לא חבל את עצמו. הוא חבל את חברו. התשובה היא, הרי כתוב, אחד מהדרשות, ראינו בשיעור על דף פי ג', מניין לומדים שהחובל משלם ולא חובלים בו. אחד מהדברים זה לומדים את זה ממה שכתוב, לא תיקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות. דורשים דווקא לנפש רוצח, אל תיקחו כופר. מישהו שהוא רוצח, צריכים לחייב אותו מיטת בדין. אבל אדם שהוא לא רוצח, אלא חובל בחברו, אפשר לקבל ממנו כופר. עכשיו, כשאדם משלם כופר, אז הוא מחפר על עצמו. אולי נאמר שהוא צריך לשלם כפרה על עצמו. אולי הוא חבל בחברו והוא הוציא לחברו את העין, אז במקום שיוציאו לחובל עצמו את העין, הוא ישלם כופר והוא ישלם את העין של עצמו. כך סובר רבי אליעזר. הוא אומר עין תחת עין ממש. מה הכוונה ממש? ממש סל כדתך יעלה בדעתך לומר שממש שוקרים לו את העין? מה רבי אליעזר לתלי ככל עני תנאי? רבי אליעזר אין לו את מה שכל התנאים למדו. ובאמת מבארים האחרונים שכל הדרשות כאן זה לא הסיבה שמזה אנחנו לומדים שאם אדם חובל בחברו הוא משלם ממון ולא חובלים בו. אף על פי שבתורה כתוב עין תחת עין. לא. הסיבה שאנחנו יודעים שזה תשלומי ממון, כי ככה קיבלנו מרבותינו, ורבותינו קיבלו מרבותיהם, עד משה רבינו שקיבל מפי הגבורה. אנחנו לא גרי צדק שהיום התגיירנו והיום מצאנו את התורה. יש לנו מסורת דור אחר דור של נתינת התורה מאחד לשני, מרב לתלמיד. רק מה? אנחנו מחפשים מקורות, איפה זה מרומז בפסוקים, שבאמת זה כך. אז משאלת השאלה איך רבי אליעזר יכול לחלוק על דבר שהיה מקובל בין כל התנאים, שאדם חובל בחברו, והתורה אומרת עין תחת עין, הכוונה לתשלום עין. לכן אומרת הגמרא, באמת לא זה הכוונה בדבריו של רבי אליעזר, שממש הכוונה כפשוטו שהחובל חובלים בו. אלא אמר רבא לומר שאין שנמין אותו, את הנחבל, כעבד שישלמו את ההפרש, כמה הנחבל היה עם עין וכמה הוא בלי עין. אמר לאביי, הוא ניסה להבין מה הכוונה, אלא כמן, כמו מי אתה רוצה שישום אותו, כמו בן חורין, אתה יודע כמה בן אדם מוכן לשלם כדי שיחזירו לו את מאור העין, תמצא אחד שלא רואה, ויש רופא שיכול לרפא אותו, כמה כסף הוא מוכן לשלם לו? הרבה יותר מאשר ההפרש בין עבד שרואה לעבד שלא רואה. כמה שהוא עשיר יותר גדול, והוא יכול להשיג יותר ממון, הוא יהיה מוכן לשלם כל אשר לא בעד נפשו. אז אם כן, כבן חורין מי אית לידם, וכי יש לו שומה, כמה העין שלו שווה, כמה אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא, על כל הטובות שיש לנו, על הראייה ועל השמיעה ועל הדיבור ועל ההליכה ועל המישוש, כל החושים הבריאים שיש לנו, הרי אדם מוכן לשלם כל כך הרבה בשבילהם, רק להתבונן בזה מביא כל כך הרבה אהבה, אהבת השם. בכל אופן, אז אין לזה שום שיעור לדבר הזה של תשלומי עין לאדם בן חורין, אדם שהוא לא עבד. אלא ודאי הכוונה ששמים פה בהפרש באדם שנמכר כעבד. אלא אמר רב אשי, רבי אליעזר בא לומר שהוא חולק בנקודה אחת. עד עכשיו דיברנו כל הזמן על תשלומי עין שמעריכים את זה לפי הניזק, לפי זה שחבלו בו, ורבי אליעזר סובר שהולכים לפי החובל עצמו. הוא משלם כופר נפשו על העין של עצמו שהיו צריכים להוציא לו, אבל הוא מחפר את זה על ידי ממון, שאין שמין אותו בניזק אלא במזיק. מספרת הגמרא, הוא חמרה דקתה ידע דיינוקה, איזה חמור, קטע ידו שהשם ישמרנו, של איזה שהוא תינוק. באו לפני רב פאפה בר שמואל, מה עושים פה? זה, יש פה אחד שהוא בעל השור, בעל החמור יותר נכון. הוא היה צריך לשמור עליו, שצריך להניש אותו. עתה לקמד רב פאפה בר שמואל, אמר להו, אז יכול להיות שהם אמרו לו, איזה חמור, קטע ידו של התינוק. הרבה פעמים כשאדם עושה דבר רע, אומרים זה חמור. אבל היה סבור, רב פאפה בר שמואל, שמדובר פה באדם שחבל. באותו תינוק. אמר לו, אז הוא אמר להם, מה זאת אומרת, חובל בחברו, אומר את המשנה בתחילת הפרק, חייב לשלם נזק, משהו הוא הזיק, צער, רדמי רפואה, כל הימים שהוא מושבת, ועל הבושת, כל החמישה הדברים, אז שישלם את כל הארבעה הדברים. אמר לי רב, מה זאת אומרת ארבעה? והענן חמישה תנן, יש חמישה תשלומים, נזק, צער, ריפוי, שבת בושת. אמר לי, ודאי, נזק, כל אחד יודע שצריך לשלם, לבר מנזק כאמינה. התכוונתי, חוץ מתשלומי נזק, שזה משלמים על כל דבר, גם בשור שהזיק משלם נזק. התכוונתי עוד ארבעה דברים, כמו האדם המזיק. אמר לה, אביי, והרי חמור הוא, זה לא אדם שמכונה חמור, זה חמור באמת. וחמור אינו משלם אלא נזק, לא שאר התשלומים. אמר לה, הוא, טוב, אז אילו שום אלי נזקי, באמת השום אותו רק נזק. אז אמרו לו, איך נשלם את הנזק? כעבדה בא אלי משי מצק, רשום אותו כמו עבד. נאמר, כמה אדם עם יד מוכנים לשלם עליו בשביל לקנות אותו עבד, וכמה בלי. וכעבדה בא אלי למשי מי, הם הבינו לשים את הנזק. איך לשום את הנזק? לא מעריכים אותו, אלא כמו עבד. לא כמו בן חורין. אמר להם, נכון. אמר לו, זילו, שיימו כעבדה. באמת אנחנו תשומו את התינוק כמו עבד שנמכר בשוק. כמה הוא היה שווה עם היד וכמה הוא שווה בלי היד. ואת ההפרש, זה הערך של הנזק. כששמע את זה אבא של התינוק, איזה תינוק מתוק, מה אתם רוצים עכשיו להעריך אותו, כמה הוא שווה כעבד, כמה הוא לא שווה כמו עבד. אני לא מוכן את הבזלזול הזה בתינוק שלי, שבכלל ידברו על עבדות ביחס אליו. אמר לו, אבו הדיינוקה, לא באינה, לא רוצה שישום אותו כמו עבד, דזילה במילטה, זה זלזול וביזיון בשבילו. אמרו לי, אתה לא יכול למחול על התשלום, זה לא הכסף שלך, והכמחייבת לליינוקה, אתה חייב לתינוק, התשלום הזה הוא של התינוק, אין לך רשות למחול במקומו. אמר לו, האבא אמר להם, אני מוכן לשלם את זה על חשבוני, לכי גדיל, כשהוא יגדל, מפייס נלם ידידי, אני כבר יפייס אותו משלי. אני מבקש מכם, אני לא רוצה לבזות את הילד הזה, שישומו אותו כמו עבד. מספרת הגמרא, הוא תורה, היה שור דאלס ידי דיינוקה, לאס ידו של תינוק וחבל בו. עתה לקמי דרבה, באו לדין תורה לפני רבה. אמר להו, אמר להם, זילו שיימו כעבדה. לכו תשומו את התינוק, כמה הוא שווה להימחר כעבד עם היד וכמה בלי, ואת ההפרש בעל השור צריך לשלם. עד לכאן זה מסתדר עם הקו שאנחנו מכירים עד עכשיו. כאן הגמרא מפתיעה אותנו עם הלכה שיש כאלה שלא יודעים אותה, וזו הלכה מאוד מאוד מחודשת. אמרו לי, אמרו לו לרבה, לשלם על נזק שהאדם ניזוק בבבל? ואמר הוא דאמר, הרי הרב סובר. אני אגיד ישר את המסקנה של הדברים, מה שהגמרא אומרת בסוף. במסכת סנהדרין דף י"ד נאמר, שרק בארץ ישראל יש דיינים מוסמכים, זה בכל אופן היה בזמן המשנה והתלמוד, שבארץ ישראל היו דיינים מוסמכים איש מפי איש, עד משה רבינו, שיכלו לדון את כל הדינים. אבל בבבל לא היו מסמיכים דיינים. אפילו שהיו בארץ ישראל רבנים מוסמכים, שהיו יכולים להסמיך רבנים אחרים. בבבל לא היה את המושג של להסמיך דיינים. אין סמיכה בבבל, ככה מובא שם בהרחבה, בדף י' בסנהדרין. בכל אופן, היום בזמננו, כרגע נכון לזמן הקלטת השידור, שכרגע עדיין לא התבשרנו בבשורה שאנחנו ממתינים לה, שמשיח הגיע והחזירו את הסנהדרין, ויש חזרה את המושג של סמיכה, שסומכים רבנים ומחזירים לנו בחזרה את כל התורה כולה, שכל כך חסרה לנו היום, שבשביל לקיים אותה צריכים בית דין מוסמכים. בכל אופן, במקרה כזה שהדיין הוא לא מוסמך עם סמיכה של דיינים, לפי דעתו של רבה, כדי שהוא יוכל לדון דין ממון, צריך שיהיה שלושה תנאים. תנאי ראשון, שהיה כאן הפסד ממון, חיסרון כיס. תנאי שני, שזה יהיה דבר מצוי, שכיח. ותנאי שלישי, שזה לא כנס, אלא זה תשלום ממון. נפלא. המקרה שלנו לא עומד באחד מהתנאים. כי זה לא מצוי אדם נחבל. שהוא נחבל על ידי אדם או שהוא נחבל על ידי בהמה. זה דבר לא מצוי. ולפי דעתו של רבה, דין כזה לא יכולים לדון דיינים שלא מוסמכים. ובזמנם זה היה בבבל, רק בבבל. אז הם שואלים אותו, רבי, רבינו הגדול, איך אתה אומר שבעל השור צריך לשלם נזק לאותו תינוק? הרי זה דבר לא מצוי. שאדם נחבל על ידי אדם אחר או על ידי שור. וכל הנישום כעבד, כל תשלום שצריך לשום אותו, כמה הוא נמכר כעבד בלי החבלה ועם החבלה, אין גובין אותו בבבל. אמר לי, אז רב, אמר לו, אמר להם רבה, אתם צודקים. אתם צודקים. באמת, לא דנים דין כזה. למה בכל זאת אמרתי כמה תשלום כאן? לא צריך עדי תפס. שאם יבוא בעל התינוק ויתפוס מנכסיו של בעל השור, בעל השור לא יוכל להוציא ממנו, עד הסכום כמה שבעל השור יפסיד לבעל התינוק כעבד. בשביל זה לא צריך בית דין סמוכים. וכאן אנחנו באמת נכנסים לנושא הנפלא הזה. רבה הולך לשתתו לטעמי דאמר רבה. עכשיו אנחנו נבין את הדברים בצורה ברורה. דבר שהוא מצוי, וזה תשלומי ממון, ויש כאן חיסרון כיס, כמו מקרה ששור ניזוק בשור אחר, או נזקים שהשור ניזוק באדם שהזיק בו, גובין אותו בבבל, זה עומד בכל השלושה תנאים. אבל שהאדם ניזוק, נזקי אדם, במקרה שאדם הזיק אותו, או שהנזקים של האדם היה בזה שהשור הזיק אותו, זה דבר לא מצוי, לכן אין גובין אותו בבבל. בתחילה מנסה הגמרא להגיע למסקנה שאנחנו כבר הבאנו אותה. מה ישנה? מה באמת ההבדל? נזקי האדם ונזקי שור. למה נזקי האדם שניזוק באדם אחר, או נזקי האדם שניזוק בשור, זה לא... כי כתוב, עד האלוקים יבוא דבר שניהם, שזה הכוונה בדין מומחים, מוסמכים, אלוקים בעינן, וכאן בבבל נעקר, כי אין סמיכה בבבל אלא רק בארץ ישראל. אם זה הסיבה, אז גם נזקי שור שניזוק בשור, או נזקי שור שניזוק באדם, נמי, לכאורה גם נאמר שיצטרכו בדין סמוכים, כי גם שם כתוב אלוקים, בפרשת משפטים, כל הדינים, כתובים שם בפרשת משפטים, ושם כתוב אלוקים, אולי גם שם צריך שהם יהיו, בעניין שהם יהיו סמוכים, והרי בבבל לקה סמוכין. אלא מה תאמר? למה הנזקים של שור? מה ישנה שור שהוזק בשור, או שור שהוזק באדם? אנחנו בכל זאת דנים בבבל, לשליחותה יוקב דינן. אנחנו דנים בשליחותם של בני ארץ ישראל, הם נתנו לנו רשות לדון, כי אנחנו חייבים לדון. אף על פי שזה לא המציאות המתוקנת של עם ישראל, שאנחנו נמצאים ככה בגלות, אבל אנחנו חייבים להתקיים בזמנים האלה באיזושהי צורה. מיד הדעה וההודעות, כמו אדם שמביא עדים שחברו הודעה לו שהוא חייב לו, והלוואות, אדם מביא עדים שהלווה לחברו, תקנו חכמים שיהיה אפשר לדון גם בלי סמוכים, כדי שלא תנול דעת בפני לווים. אז ישנם דברים שאף על פי שאנחנו באמת לא במצב מתוקן, אין לנו את האפשרות לדון חלק גדול מאוד מאוד, וכל כך זה כואב, כמה זה חלק גדול של דברים שאי אפשר לדון אותם היום, כי אנחנו בזמן לא מתוקן, ואנחנו ממתינים שכבר נהיה בזמן המתוקן של סנדרין, משיח, בית מקדש, במצב המתוקן של עם ישראל. אבל גם בזמן הזה צריכים להתקיים באיזושהי צורה. אז אותו דבר גם כאן, משום תיקון העולם, תקנו ששור שהוזק, משליחותם של הסמוכים דנים. אז אולי נאמר שגם אם אדם ניזוק באדם אחר, או שאדם ניזוק בשור, נמי, שליחותה היא קו דינן. למה לא נעשה את שליחותם ונידון? מדידה והדעות והלוואות, כמו שדנים בהם, משום תיקון העולם. עונה הגמרא אמרי, כי אבדינן שליחותה היו במי דידי קימלן בגבי. אנחנו עושים את שליחותם בדבר שאנחנו בקיאים בשומה שלו, כמו הודעות והלוואות שאנחנו יודעים על כמה נידונים. יודע כמה הוא הודע שהוא שילם. העדים מעידים. יודעים כמה הייתה הלוואה. אבל במי דידי לא קימלן בגבי, בדבר שלא ידוע לנו השומה. אז בהתחלה מנסה הגמרא לומר שזה לא אבדינן שליחותה היו. דברים שצריך להעריך עכשיו, כמה הוא, אני מכיר אם הוא היה עבד עם יד וכמה בלי יד, אולי את זה לא. אומרת הגמרא, זה לא נכון. אמרי, הרי בשור שהוא זק, בשור אחר, או שהשור הוא זק באדם, נמי לא קימלן בגבי. מה זאת אומרת? זה לא סכום קצוב, זה תלוי מי היה השור, תלוי מה היה הנזק, צריך ללכת ולהעריך את הנזק. אלא, פוק חזי, איך היא מזדמנה, תורה בשוקה. אתה רוצה להעריך את הנזק, זה מאוד פשוט. צא לשוק ותראה כמה מוכרים שם השברים. במצב כזה, במצב אחר, ותראה את ההפרש. אז באדם שהוא זק באדם, או שאותו אדם מוזק בשור, נמי, אם זאת הסיבה, מה הבעיה להעריך את זה? פוק חזי, איך היא מזדבני, עבדי בשוק, הצוות תראה בכמה נמכרים עבדים בשוק, ואז תדע כמה באמת היה הפרש הנזק. ועוד, אם זה הסיבה, אז למה תשלומי כפל, שזה בדיוק כפול, ותשלומי 4 ו-5, שזה בדיוק פי 4 או פי 5, די קיצי, יש לך פה סכום קצוב, אתה אומר שאתה נזק, את האדם שגנב, משלם כפל, אם הוא גנב שור, ושחט או מחר אותו משלם פי 5, גנב כבש, שחט או מחר אותו משלם פי 4, אז את הנזק אתה משלם הרי, את הגניבה עצמה, את הקרן, אתה הרי מבקש ממנו לשלם. אז אתה מבקש ממנו כפול, אז זה קצוב כמה זה כפול. אתה משלם פי 4, זה קצוב כמה זה פי 4. ואת זה אנחנו לא דנים היום. למה לא? נאבד שליחותיו. אם הסיבה שמה שדנים זה מה שקצוב, ומה שלא דנים זה מה שלא קצוב, אז זה קצוב הרי, צריך לדון את זה. מביאה הגמרא את התנאי הראשון, שזה מה שנשאר באמת, אמרי כי אבדינן שליחותה היו בממונה, אנחנו עושים שליחותם של בני ארץ ישראל רק בתשלומי ממון, אבל בתשלומי כנסה לא אבדינן שליחותה היו, תשלומי כנס לא עושים את שליחותם, תשלומי כפל, 4 ו-5 תשלומי כנס, ולכן את זה לא עושים את שליחותם של בני ארץ ישראל המוסמכים, כאן בבבל או במקומות שאין בדין סמוכים. שואלת הגמרא, אם זה התנאי היחיד, אדם באדם, אדם שהוזק באדם אחר, או שהוזק בשור, דממונה הוא, זה גם תשלום ממון ולא כנס. הרי הוא ניזוק, הוא נפחת מדמיו, נאבד שליחותיו, נעשה את שליחותם של הבטן המוסמכים, ונדון אותו גם כאן בבבל. מתרצת הגמרא את התנאי השני, כי הכבדין השליחותיו במילתא דשכיחא, מתי אנחנו עושים את שליחותם דווקא בדבר המצוי, אבל אם שאדם ינזק, באדם אחר או בשור, זה לא שכיחה, לא אבדינן שליחותיו, זה לא שכיח, לכן אנחנו לא עושים את שליחותם. שואלת הגמרא, הרי תשלום בושת ותשלום פגם, שהמאנס את הבתולה, חוץ מה שכנסו אותו לשלם 100 כסף, על שביש, אז הוא צריך גם לשלם על מה שהוא ביש אותה ופגם בה והזיק אותה מירקה, זה שכיח. התשלום בו שזה פגם, זה יכול להיות דבר מאוד מצוי. נעבה את שליחותיו, אז בוא נדון, נעשה את שליחותיו ונדון כאן בבבל. ואם תאמר העם ריח הכי נעמי, ואם תאמר שבאמת מצאנו דיין שדן בבבל דיני בושת, דה רב פאפה אגבה, אגבי מאיזה אדם אחר, 400 זוזי לתשלומי בושת שהוא ביש את חברו. אז אולי תאמר שכן כן מחייבים בושת, אבל זה לא נכון, כי רבה לא מסכים עם זה. ועליתי לי דה רב פאפה. ההלכה היא לא כמו דבריו של רב פאפה. דה שלח לי רב חיסדה לרב נחמן, הוא שלח לו שאלה. לגבי אחד שבידית של המעדר הוא היכה את חברו וביש אותו כמה הוא צריך לשלם, ושלח לי, מה, אתה מדבר על תשלומי בושת? חיסדה, חיסדה, כנס הקמג בבבל. אתה גובה תשלומי כנס בבבל? זאת אומרת, זה היה תשלומי בושת והוא קרא לזה כנס. ולא דנים את זה בבבל. למה באמת תשלומי בושת לא דנים בבבל? הרי זה דבר מצוי. אלא, יש כאן תנאי נוסף. חסרון כיס, כי עבדין על שליחותיו, מתי אנחנו עושים שליחותם? במילתא דשכיחא, בדבר מצוי, ותשלומי ממון, ויתבי חסרון כיס, שזה בא לפסד ממון, זה התנאי השלישי. אבל מילתא דשכיחא, אפילו אם זה דבר מצוי, דלת בחסרון כיס, אבל אין פה חסרון כיס, אינה מאו מילתא דלא שכיחא, דבר שהוא לא שכיח, ויתבי חסרון כיס, יש כאן חסרון כיס, לא עבדין על שליחותיו, אנחנו לא עושים את שליחותם. אילכך, זה המסקנת הדברים. אדם שהוזק באדם אחר או בשור, אף על גב דלת דית בחיסרון כיס, שהרי הוא הפחית אותו מדמיו, כיוון דלא שכיחה, לא עבדינה שליחותיו, זה דבר לא שכיח, לא עושים את שליחותם. בושת, אף על גב דשכיח הוא לצערנו, כיוון דלת בחיסרון כיס, כיוון שאין כאן הפסד ממון, זה לא בעל הפסד ממון, לא עבדינה שליחותיו, אנחנו לא עושים את שליחותם. שואת הגמרא, ושור שהוזק בשור גובין בבבל, וכאן מביאה הגמרא שבשור עצמו זה כמובן יהיה תלוי אם זה יהיה תשלום ממון שזה יגבו בבבל או שזה תשלום של כנס, שתשלומי כנס לא גובים בבבל אפילו בשור בשור. ואמר רבה בעצמו, שור שהזיק אין גובין אותו בבבל. דאזיק מן, את מי השור הזיק? אילי מה דאזיק אדם? מה זה משנה אם השור הזיק? מה עיר השור דאזיק אדם? אפילו אם אדם דאזיק אדם, שזה יותר מצוי, נמי אין גובין אותו בבבל, כמו דבריו של רבה, אלא פשיטה, הכוונה שור דאזיק שור, וקטן אין גובין אותו בבבל. אומרת הגמרא, נכון, באמת מדברים פה על שור שהזיק שור. אמרי, אבל הטעם, מדובר בשור שהזיק וכוונתו הייתה להזיק, שהתורה אומרת שבפעמים הראשונות הוא נקרא שור טעם, בשלוש פעמים הראשונות. והוא משלם רק חצי נזק, ואנחנו סוברים כאן שזה תשלום כנס. בתשלום כנס לא גובים בבבל. ומה שרבה אמר שגובים בבבל נזקי שור בשור, זה בשור מועד. עכשיו, על איזה שור מועד מדובר פה? הרי אמר רבה, כיוון שלא דנים על הנגיחות הראשונות כשהשור הוא עדיין טעם, אז לא יכול להיות, אין מציאות של שור מועד בבבל. ואם תאמר אמרי דיעד אתם והייתוי אל האחת, תמצא איזה מקום, איזה מקרה לא מצוי שהוא נהיה מועד בארץ ישראל והביאו אותו כאן לבבל, הרי זה לא מצוי. והמילתא דלא שכיחא היא, ומילתא דלא שכיחא כבר אמרת, דלא עבדינן שליחותיו, שלא דנים את זה בבבל בשליחות אלה הבית דין המוסמכים שהיו בארץ ישראל. אומרת הגמרא, אולי, מדברים פה על עוד מקרה לא מצוי, דעתו רבנן דעתם וידוע האחא, באו החכמים הסמוכים של ארץ ישראל ועשו אותו מועד כאן בבבל, אבל סוף סוף גם הדבר הזה, מילתא דלא שכיחא היא, ואתה אמרת מילתא דלא שכיחא לא כעבדינן שליחותיו, אנחנו לא עושים את שליחותם של הבדין המוסמכים כאן, אלא מה הכוונה מועד? כי כמה רבה שבבבל דנים דיני שור מועד, במקרה שהוא הזיק על ידי שן או על ידי רגל, שהוא נהנה, הוא לא הייתה כוונתו להזיק, אלא הייתה כוונתו ליהנות. כוונתו של השור, או שזה היה בדרך הילוכו, וכך הוא הזיק לשור, דמועדים מתחלתן נינו, הם כבר מתחלה מועדים, זה לא כנס, זה דבר מצוי, זה הפסד ממון, את הדבר הזה באמת כן דנים בבבל. עד כאן דף פי דלת.